טוב, אנחנו לומדים מתוך ספר נתיבות עולם למהר"ל מפראג. אנחנו למדנו על עניין הענווה. אנחנו מקווים שהציורים שיש לנו בנוגע לענווה הם, אחרי שלמדנו את המהר"ל, יותר ברורים לנו. ועכשיו אנחנו עוברים לנתיב יראת השם. זה למה המהר"ל הכניס את נתיב יראת השם כאן אחרי הענווה. אז כבר מנתיב הענווה ראינו שהמהר"ל חיבר בין הענווה ליראת השם. עקב ענווה יראת השם. אז נכון שלפי מה שהמהר"ל הסביר, אז בעצם היה צריך להיות בנוי שקודם יראה ועל גבי הענווה, אבל בוודאי שיש קשר בין שתי המידות האלה. בכל אופן זה לא אותה מידה, כי המהר"ל כאן בפרק א' בנתיב יראת השם הוא מתייחס קצת ליחס בין יראה לענווה, והוא מסביר איזשהו הבדל מהותי בין שניהם, דבר שנצטרך קצת להתבונן בו. אז לפני שאנחנו נכנסים לקרוא את המהר"ל, שאנחנו שואלים, כן, מה, כן, כל פעם לפני שלומדים משהו, אז צריך לחשוב מה אנחנו חושבים על יראת שמיים לפני שאנחנו מתחילים ללמוד את המהר"ל, ואיזה דברים המהר"ל יחדד לנו. אז מה זה מה זה המושג הזה יראת שמיים? אז יש את המושג המאוד מאוד נפוץ, המאוד מאוד פשוט, שיראת שמיים זה שאדם לא יעשה דברים נגד השם. כלומר, אדם לא יחשוב שהוא יותר גדול מהשם. הוא בסופו של דבר יכיר בגדולת השם, וכתוצאה מהכרת גדולת השם, כשיש וזה, אז קודם כל זה אומר שכל מעשינו צריכים לעשות מתוך יראת שמיים. זאת אומרת שגם אם יש לנו תובנות, גם אם יש לנו הרגשות אנושיות, גם אם יש לנו הנאות אנושיות, גם אם יש לנו חוכמה אנושית, בסופו של דבר כן, אנחנו צריכים להנהיג את עצמנו לא על פי הרצונות האנושיים שלנו, אלא על פי על פי רצון השם. אז זה המובן הכי הכי פשוט של יראת שמיים. כן, וזה המובן הכי פשוט של מה שכתוב, שאם האדם לא ירא שמיים, אז הוא בעצם לא עושה את ציווי השם. כשאנחנו אומרים, אדם הוא ירא שמיים או לא ירא שמיים, הקהל שאלה עד כמה הוא שם את עצמו במרכז, או שהוא בסופו של דבר מכיר בזה שהקדוש ברוך הוא כן, הוא צריך לבטל את עצמו לציווי האלוקי. אז זה במובן הכי בסיסי, אני לא יודע אם זה קשור למידת יראת שמיים. אני לא חושב שהמהר"ל מדבר בכלל על החלק הזה. כשאני הסתכלתי קצת עכשיו, ממש לפני השיעור, הסתכלתי קצת בראשונים אחרים או במפרשים אחרים על יראת שמיים, אז באמת בחלק ראיתי שמדברים על עניין של יראת שמיים במובן הכי פשוט של זה, של כן, במובן הכי 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 פשוט. מה עוד מתעורר לנו שאנחנו אומרים יראת שמיים? אז יראה, זה נראה לנו שזה קשור לפחד. כלומר, מדובר פה על מערכת יחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אנחנו מתארים מהי מערכת היחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מתארים את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא כקשר בצורה של יראה, של כן, של מורה, כמו שיש מורה אבי ואימו, כמו שיש מורה מלך, אדם ירא מן המלך. כלומר, הוא מכיר בעצם בזה שהמלך יכול, הוא חייב תלויים ברצון המלך, והמלך יכול לצוות עליו כל מיני ציוויים, הוא יכול להחליט לייסר אותו, הוא יכול להחליט לתת לו שכר. הוא מכיר בגודל של המלך, אז הוא אדם מפתח יחס, כן, מערכת יחסים כזאת של יראה אל מול המלך. אז זה הדבר השני, שכן, זה דבר, זה הציור הכי הכי פשוט של מה זה המושגים האלה של יראה. יראת שמיים זה שהאדם נמצא במצב כזה שהוא מכיר בגודל של הקדוש ברוך הוא, מכיר אולי גם בזה שהוא תלוי בקדוש ברוך הוא, שכל חייו תלויים בקדוש ברוך הוא, ומילא הוא לא יעשה שום דבר כנגד המלך, כנגד הקדוש ברוך הוא. עוד איזשהו דבר, אני מניח ש... כן, מה היה... אז קודם כל, באמת, העניין הזה של העירה, זה נראה שזה משהו שהוא מאוד... כשהיינו שואלים את עצמנו, איפה נמצאת העירה של האדם? העירה של האדם היא נמצאת בלב. זה... או אפילו הייתי אומר, העירה היא נמצאת באינסטינקט של האדם. כשאנחנו שואלים את הבן אדם, כשאנחנו שואלים את עצמנו, איפה נמצאת יראת השמיים? אז אנחנו אומרים, יש באדם דברים שהאדם חושב עליהם. יש דברים שהאדם מרגיש אותם. ויש דברים שהאדם הם נמצאים ממש בתתמודה שלו, באינסטינקטים שלו. אז נאמר, כשישאלו אותנו נניח, אהבת השם מול יראת השם. אז ודאי, האדם יכול אולי גם להגיע למצב כזה שהאהבה היא איזה אינסטינקט, שהאדם הוא נמשך כל הזמן לקדוש ברוך הוא, אפילו, אני יודע מה, הוא כל כולו חושב על הקדוש ברוך הוא, מתגעגע על הקדוש ברוך הוא, זה איזה אינסטינקט כזה, כמו שהאדם לא צריך כאילו לעשות מאמץ לאהוב את השם, אבל זה באמת מדרגה מאוד מאוד עליונה, זה כמו שהאדם אוהב איזושהי אישה, אז האדם לא צריך להתאמץ לאהוב אישה, הוא כל הזמן הוא חושב על זה, זה כבר נהיה חלק אינסטינקטיבי בו. אבל בדרך כלל כשאנחנו מדברים על אהבת השם, אז אהבת השם זה נראה לנו איזשהו, שלפעמים יש לנו חוויות של אהבת השם. כלומר, אהבת השם זה נראה לנו איזשהו דבר שאנחנו צריכים לייצר איזה מאורע כזה שאנחנו נתמלא באהבת השם. יראת שמיים, זה נראה לי שזה... אני אומר את דברים שהם לא... אני אומר את הציורים שנראה לי שיש, שהם הציורים המצויים, כשחושבים על היראה, יראת שמיים, זה משהו שהוא... לא איזושהי שהאדם צריך לייצר חוויה של יראה, אלא האדם כל הזמן נמצא עם הנוכחות הזאת של היראה, כל הזמן יש איזה משהו שהוא... אל מולו הוא ירא, כן, מולו, הוא מפחד, לא דווקא מפחד, הוא כל הזמן מרגיש את הגודל הזה, את היראה, הוא נמצא בהיכלו של הקדוש ברוך הוא, והוא הולך על קצות הבעונות, הוא, כן, הוא יודע שיש גודל אלוקי, וחס וחלילה לא לעשות דבר שלא לפי התוכנית האלוקית. אז אם אנחנו ברמה הכי, ברמה הכי פשוטה, אם היינו שואלים למי יש יותר, בדרך כלל איפה מצויה יותר שיהיה יראת שמיים, האם באדם בחלקים החכמים של החברה או בחלקים הפשוטים של של החברה, אז יותר נראה לנו ככל שהאדם הוא מתחכם יותר, ככל שהאדם הוא חכם יותר, אז יש לו פחות את האינסטינקט הזה של היראה. כלומר, היראה זה באיזושהי מידה, לא הייתי קורא לזה משהו בהמי או משהו אינסטינקטיבי כזה, זה לא משהו שהוא, כלומר, להגיע למצב של יראת שמיים, זה להגיע לתודעה כזאת שכל כך אתה חי עם הנוכחות האלוקית, שהיא כל הזמן מלווה את החיים שלך, ואתה מרגיש כל הזמן את הנוכחות האלוקית, ואתה מרגיש גם כשאתה בחדרי חדרים שיש את הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם, ולכן אתה מתנהג בפני מלך, אתה לא, אף פעם לא מרגיש את החירות הזאת להשתחרר, ואתה כל הזמן בהרגשת הגודל הזה, הרגשת הזה, אז זה יכול להתרגם אפילו להרגשת הפחד, וזה יכול להתרגם להרגשת גודל. כלומר, אני לא הולך להדגיש את הצד הזה שהיראה היא קשורה דווקא לפחד, אבל היראה היא בוודאי קשורה לזה שהאדם לא חווה את עצמו, אלא האדם מאוד מאוד נותן לה איזושהי נוכחות של הגודל האלוקי למלות את החיים שלו. האדם כן, חי עם הרבה הרבה נוכחות אלוקית, וממילא הוא מרגיש מאוד את האלוקות. לא הייתי מחבר את זה באופן ישיר לחוכמה, אלא יותר הייתי מחבר את זה לאיזשהו רגש, ולא לרגש, לא לרגש חווייתי, אלא לרגש קיומי יותר. כלומר, שהאדם הוא נמצא במצב של יראה, לא שהוא נמצא בחוויית יראה. כן, לא שהאדם נמצא בחוויה חד פעמית של יראה, אלא זה משהו של איך האדם, כן, באופן קיומי חי בחיים שלו. הנקודה האחרונה ביחס בין אהבה ליראה, אנחנו בעצם, מה שבדרך כלל אנחנו בהרבה מקומות לומדים, וכל אחד מאיתנו למד את זה בכל מיני צורות, כנראה יש שני צורות של קשר בסיסיות שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. יש סוג קשר של יראת השם, וזה הציוויים, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוקיך, לראה את שמו הגדול והנורא. כלומר, זה יש הרבה פסוקים כן, במיוחד ספר דברים הוא מלא מציוויים על יראה, ויש גם ציוויים בספר דברים על אהבה, ואהבת את השם אלוקיך, וכן, לאהוב את השם, וזה, אז יש שני ציוויים, שני מערכות יחסים, וזה נראה לכאורה שיראה ואהבה הם שני סוגים של קשר, כן, הסוג של היראה, זה נראה יותר קשר של שיש בו המון מרחק, המון המון גודל אלוקי, והמון זה שהאדם תופס מרחק מפני הגודל האלוקי, והאדם במצב של היראה, אני לא יודע אם אפשר כלומר, התפיסה הראשונית, אני חושב, זה לא מצב של דבקות, זה דווקא מצב של המון מרחק. ואהבת השם היא נראית יותר תיאור של התקרבות. כלומר, ביראה, הקדוש ברוך הוא גדול, הוא לא יצר איזשהו קשר ייחודי איתך, אין איזה משהו מיוחד שנוצר בינך לבין הקדוש ברוך הוא במצב הזה של היראה, אלא אל מול גודל האלוקי, אתה
עומד אל מול הנוכחות האלוקית, אל מול הגודל האלוקי. אין איזה משהו שמבטא איזושהי קרבה מיוחדת בינך לבין הקדוש ברוך הוא, כשאתה יראה השם. ואהבת השם זה נראה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, הקדוש ברוך הוא נותן לך איזשהו שפע מיוחד, ברכה מיוחד, הקדוש ברוך הוא מעניק לך, נותן לך שפע, מראה לך פנים שוחקות, וזה, ומצדך, זה אהבת השם אליך, ואהבתנו אל השם היא שאנחנו, אני אומר את זה ככה, כי באמת, מה נותן לנו בכלל את הלגיטימציה לאהוב את השם? רק בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אז אנחנו מרגישים שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתקרב אליו, הוא מתקרב אלינו כדי שאנחנו נתקרב אליו, אז כמה עם הפנים אל הפנים, כן לב האדם אל האדם, כלומר, יש פה איזשהו קשר של התקרבות, של הרגשה של, הרגשה של קרבה, כלומר, היראה זה הרגשה של מרחק, או הרגשה שאין, לא נוצר משהו מיוחד בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, אלא זה עד כמה האדם נהיה מודע לנוכחות האלוקית, והאהבה היא כבר משהו שנוצר בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. טוב, זה דברים בסיסיים, אני חושב שבדרך כלל אנחנו חושבים על מושגי יראת השם. יש מישהו שרוצה להגיד עוד משהו שיש בליבו, לפני שאנחנו מתחילים ללמוד מה המהר"ל אומר על עניין יראת שמיים. האמת, את הרעיון הבסיסי של המהר"ל על יראת שמיים אמרנו כבר מנתיב הענווה, אנחנו נקרא את המהר"ל ונצעד עם מה שהמהר"ל אומר לנו כאן, אבל ברעיון הבסיסי כבר דיברנו קצת על הנושא הזה של היראה, אבל יש מישהו שרוצה להגיד עוד משהו בסיסי כזה, ראשוני, אם אתם הייתם, עוד לפני שאתם לומדים את המהר"ל, אתם צריכים ללכת עכשיו להסביר למישהו, כן, אתם בחורים בשיעור ג', צריכים להסביר עכשיו לבחורים בשיעור א', מה זה יראת השם, או איזה דברים בסיסיים הייתם אומרים על יראת שמיים עכשיו, על נתיב יראת השם. מה? אמרנו כל מה שהייתם אומרים. מה? כן? יפה, אז אני ממש מצליח להגיד כל מה שהייתם אומרים, זה יפה מצידי. אין לאף אחד משהו שעוד היה אומר? כאלה דלים אתם? אז אתה אומר שאצלך הציורים של היראה והאהבה הם לא סותרים. והגודל האלוקי, הרוממות האלוקית, וזה שהאדם מבין עד כמה הקדוש ברוך הוא מרומם וגדול, והוא יחסית אליו, יחסית לכל המציאות. אז מה זה אומר? זה לא יצר את הפער הזה? איך אתה יכול בכלל לגוע בגודל האלוקי הזה? אומר לך, ככל שאתה מגדיל את הגודל האלוקי, אז אתה מבין שיש את הגודל האלוקי, יש את הנוכחות האלוקית, ואתה כלום.
זה מה שהרמב"ם מצייר שם, שבהתחלה אתה כזה רואה נבהל, ואז אתה...
לא אמרתי, אז זה מה שאני כל הזמן מדגיש. יש פה את ראיית הגודל, שהיא גורמת לכך שהאדם יכול להגיד, יחסית לגודל האלוקי, מה... אדם שהוא איש אמת, הוא אומר, בסדר, נכון שגם לי יש רצונות זה, אבל הרי בוודאי שהרצון האלוקי והגודל האלוקי זה אלף אלפי אלפים יותר מרכזי מהתוכניות שלי, ולכן אין לי טעם כל הזמן להתעסק עם עצמי, אני בוודאי נאמן יותר לגודל האלוקי, אז זה לא חייב להיות הרגשת... הרגשת פחד. הפחד, כלומר, היראה זה שהאדם שם את כל מעייניו באביו, ברבו, בקדוש ברוך הוא, שזה שורש כל העירות. כן, לאו דווקא בצורה הזאת של פחד, המוצג של פחד הוא, אני רואה שאתה לא אוהב אותו וגם אני לא אוהב אותו, כי באמת הפחד הוא תמיד נתפס אצלנו כמשהו בהמי, אבל זה לא כל כך פשוט. יש פחד חיובי, כן, החז"ל אומרים שפחד, אשרי אדם מפחד תמיד בדברי תורה, זאת אומרת, ההרגשה הזאת שיש פה איזשהו משהו גדול, שכל מה שאתה תתאמץ לא תעשה מספיק, ואתה תמיד, יש לך את המוטיבציה לעשות עוד ועוד 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 ועוד, אז במובן הזה פחד, לא פחד, במובן הזה שאתה מפחד על החיים שלך, מה יהיה? אני אקבל עונש, אני אקבל שכר, לא פחד קטן של לדאוג למקום שלי בעולם, ואני מפחד שאני דחה, אקבל עונש או משהו כזה, שזה באמת יראת העונש, יראת הרוממות, פחד במובן הזה שהגודל האלוקי הוא כל כך גדול, שכל מה שאני אעשה, וכל מה שאני ארגיש את הנוגרות האלו זה, זה תמיד לא יהיה מלוא הדבר, זה תמיד יותר ממה שאני עשיתי. פחד של הרגשת פער קבוע בין, בין איפה שאני אנחנו נמצאים לבין, לבין מה שאנחנו מרגישים, שהגודל האלוקי נמצא וטובע מאיתנו להיות. כן. למה, לא, לא אמרתי אף פעם, אין ברירה.
לא, זה כל מה שאני מדגיש, כאילו אדם, אדם כאילו רוצה להופיע את עצמו, אדם רוצה אבל אין לו ברירה, בגלל שיש אנשים חזקים, אנשים גדולים, או אנשים, או הקדוש ברוך הוא, שהוא חזק ממנו, אז, אז לכן הוא ירא ממנו. לא היה פוסק.
טוב, לא, אתה בעצם במילים, מלבין את המילים של יראת העונש. יראת העונש זה אומר שהאדם הוא עסוק בעצמו, רק הוא אין לו ברירה, ובגלל שהוא יודע שבשביל להיות עסוק בעצמו, הוא צריך שהמלך, או מלך מלכי המלכים, יקבל אותו, אז הוא כל הזמן מנסה להיות בסדר גם עם המלך מלכי המלכים. זה הגדרה של יראת העונש. אז לא, את אותם כל הדברים אנחנו אומרים, גם על יראת הרוממות. יראת הרוממות זה שהאדם הוא לא מצד מה שהוא חושב על עצמו, אלא מצד שהאדם מתבונן על האמת. ומבחינת האמת, האדם מבין שהעניין האלוקי והגודל האלוקי הוא הדבר הגדול באמת שיש פה, הוא הדבר העצמי שיש פה באמת, ושממילא כל הזמן האדם מנסה להיות עבד לדבר הגדול הזה. כן, להשתעבד, לעשות את הדבר, כן, להתעסק רק עם הרצון של הדבר הגדול הזה, של הגודל הזה. כן, לאו דווקא במובן של הכרח. יכול להיות יראה מרצון, לא יראה מ... טוב. אז בואו נראה מה, איך המהר"ל מסביר לנו מה זה העניין של זה. עכשיו אני לא אומר שכל מה שאמרנו, המהר"ל יעשה מהפך. חלק מהדברים... בהחלט המהר"ל לא יעשה מהפך, אלא הם דברים נכונים, רק אולי זה יחודד לנו קצת אחרת. אז איך המהר"ל מתחיל? המהר"ל מתחיל כמו בכל הנתיבים בספר משלי. תחילת חוכמה יראת השם ודעת קדושים בינה. אז המהר"ל מתחיל באמירה כזאת, שהפסוק הזה זה שלמה המלך עליו השלום אמר, תחילה חוכמה יראת השם. ואילו דוד אמר, ראשית חוכמה יראת השם. אז אומר המהר"ל ככה, אנחנו רואים שיש מחנה משותף בין הדברים ששלמה המלך אמר, לבין הדברים שדוד המלך אמר. כלומר, שניהם עושים איזשהו קשר בין החוכמה לבין היראה. זה הדבר השווה. זה הדבר השווה. ובכל אופן אנחנו רואים שיש הבדל. אחד התבטא שמערכת, שהקשר בין יראת השם לחוכמה זה תחילת חוכמה יראת השם, זה שלמה המלך. ודוד אמר ראשית חוכמה יראת השם. אז לכן אומר המהר"ל, יש כאן כנראה התבוננות שונה איך ששלמה מתאר את היחס בין החוכמה לבין היראה, לבין איך שדוד מבטא את היחס בין החוכמה לבין היראה. אז המהר"ל עומד על זה, ואני אנסה להציע שני פירושים בהסברת המהר"ל. אז נקרא קצת את דברי המהר"ל וננסה להסביר אותם. אז קודם כל צריכים להתייגע, אומר המהר"ל, להבין מה הקשר בין חוכמה ליראה. לפי מה שאנחנו דיברנו עד עכשיו לכאורה, לא צריך להיות קשר כל כך גדול בין חוכמה לבין יראה. למה חוכמה היא קשורה ליראה? אולי אפילו היינו אומרים מאיזושהי מידה שהחוכמה היא אולי לפעמים סותרת את היראה. כי החוכמה היא באופן פשוט מה שהאדם מצליח להבין, מה שהאדם מצליח להשכיל, מה שהאדם מצליח לקלוט, כן, האור שהאדם מצליח להתחבר אליו ולקלוט אותו ולהבין אותו. אז אם אז החוכמה היא לא קשורה להבנה הזאת של הנוכחות האלוקית. זה לכאורה אפילו היינו אומרים באיזושהי מידה להפך, כמו שאנחנו אמרנו, שגם אנחנו רואים ככה זה במציאות, שבדרך כלל האנשים החכמים הם לא היראים הגדולים, כמו שאומר המהר"ל על חורבן בית שני, שהיו לומדים המון 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 תורה, אבל לא היה להם את נקודת החיבור לקדוש ברוך הוא, לא ברכו בתורה התחילה. זה שאתה לומד תורה זה עוד לא מבטיח את את זה שאתה לומד את תורת השם. אז בכל אופן, זה הדבר הראשון שצריכים להבין. איך החוכמה היא דבר מאוד מאוד חשוב, אנחנו מבינים את הדבר הזה, שאם אתה שואל את עצמך אם האדם מתנהל בעולם בלי חוכמה, אם האדם מתנהל בעולם לפי החושים שלו, לפי הגוף שלו, לפי דברים כאלה, או האדם מתנהל לפי השכל שלו, לפי החוכמה, אין ספק שהחוכמה היא דבר נפלא. אבל לכאורה החוכמה היא חשובה מבחינת איך שהאדם מתנהל בעולם הזה, איך החוכמה קשורה למושג של יראת שמיים. זה דבר שצריכים להבין. אז הוא אומר אמר, כי ככה מסביר המהר"ל את דברי שלמה, ששלמה בא לשבח את החוכמה בזה שהחוכמה היא התאום של היראה. כלומר, אפשר להסביר, וזה מה שהוא יסביר בהסבר בדעת דוד המלך, שהחוכמה היא כל הערך של החוכמה זה היא תלויה בזה שהיא מביאה ליראת שמיים. אם החוכמה לא מביאה ליראת שמיים, אז באמת היא לא שווה. אז אנחנו יכולים להבין שאין פה איזושהי תלות בין החוכמה לבין היראה, אלא זה בא להגיד, הכל צריך להוביל אל יראת שמיים. וגם החוכמה, הערך של החוכמה, הוא מותנה בזה שהיא מובילה אל יראת שמיים. אבל אומר המהר"ל שבוודאי בפסוק של שלמה לא זו הכוונה. בפירוש של דוד, באחד הפירושים, ככה הוא יסביר. בפסוק של שלמה אומר המהר"ל כך, פירוש זה. כי שלמה בא לשבח גם כן החוכמה, כמו שהוא מספר בכל הספר, שבח החוכמה. כלומר, ספר משלי, הוא ספר שנועד לשבח את החוכמה. אני חושב ששלמה המלך כתב שלושה ספרים. ספר משלי זה לשבח את החוכמה. ספר קהלת זה לשבח את היראה. וספר שיר השירים זה לשבח את האהבה. אם תזכרו את זה שלמה המלך כתב שלושה ספרים, כל ספר נועד לשבח משהו אחר. אז אומר כאן המהר"ל, שספר משלי, הוא בא באופן בסיסי, בא לשבח את החוכמה, וכן, כמו שהוא מספר, בכל הספר שבח החוכמה, ולכך אמר, תחילה, כי לשון תחילה משמע, שהיראה הוא התחלת החוכמה. כאילו החוכמה ויראת השם דבר אחד לגמרי. ודבר זה מעלת החוכמה, כי דבר שהוא התחלה לדבר, הוא דבר אחד עמו. כלומר, אומר המהר"ל, שהפסוק הזה בא להגיד לנו רעיון, שיש לנו שני הופעות שהן מופיעות את אותו דבר, שהן תאומות. שמי שיש לו את הדבר הזה, יש לו את הדבר הזה, ומי שיש לו את הדבר הזה, יש לו את הדבר הזה. ושני הדברים שהם מאוד 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 תאומים אחד לשני. וכשאתה תרצה לתאר את זה שבן אדם הוא ירא שמיים, אתה תגיד שהוא מלא חוכמה. אתה תרצה לתאר אדם שהוא מלא חוכמה, אתה תגיד שהוא ירא שמיים. שזה מדובר על שני הופעות של אותו דבר. אז ככה הוא מסביר שזה הכוונה של דברי שלמה המלך. ואומר המהר"ל שהרעיון הזה שכתוב בפסוק של שלמה המלך, שהחוכמה והיראה הם הלבוש של אותו דבר. האדם שיש בו חוכמה יש בו את היראה, האדם שיש בו יראה יש בו את החוכמה. הרעיון הזה הוא גם כתוב בדברי התנאים במשלה במסכת אבות. דבר זה כמו שאמרו במסכת אבות, אם אין יראה אין חוכמה, ואם אין חוכמה אין יראה. כן, אז אומר המהר"ל, מה זה המשחק מילים האלה הזה של המשנה במסכת אבות? גם כאן חז"ל בעצם באים להגיד לנו שלא יכולה להיות חוכמה או הופעת החוכמה, היא חייבת לבוא בצמוד להופעת היראה. והופעת היראה, הלבוש של הופעת היראה, הצורה שהיראה יכולה להופיע, זה רק אם היא מופיעה בצורה של חוכמה. לא יכול להיות יראה של מישהו שאין בו חוכמה, לא יכול להיות חוכמה של מישהו שאין בו יראה. כן, זה מה שהוא אומר, ששניהם כמו דבר אחד, ואי אפשר שיהיה אחד בלא השני, כמו שבארנו בפרקים, כמו שבארנו בפרקים. על ענווה ויראה, הוא הזכיר גם שלוש מדרגות, גם חוכמה. רגע. זה כמו מה שדוד המלך אומר. כאן המהר"ל אומר שיש שני פסוקים. יש את הפסוק של דוד המלך שדירג את החוכמה והיראה בצורה כזאת, חוכמה, והמדרגה שמעל החוכמה זה היראה, ויש את התיאור של דוד שלמה המלך שהוא ישווה בין החוכמה לבין היראה. זה מה שמסביר כאן המהר"ל. אז שם המהר"ל הלך עם הראש של דוד המלך. כן, זה הפסוק של הראשית, חוכמה יראת השם. כן. אז כמו שביארנו בפרקים, הוא רומז כאילו למה שהוא הסביר בספר דרך החיים. כי אלו, המשנה, כאילו באה גם להגיד את אותו רעיון, כי אלו שניהם תלויים זה בזה, והם דבר אחד לגמרי. אז הוא מסביר. יש לך לדעת איך תחילת החוכמה יראת השם. כי החוכמה למדרגתה ומעלתה על הכל, היא ראשונה. כמו שתרגם ירושלמי, בראשית ברא, בחוכמתה ברא אלוהים יד שמיה ויד ארה. לכך נקראת החוכמה ראשית, שהיא ראשונה אל הכל.
והתורה היא הנברא והעלול הראשון מן השם יתברך, יותר מן הכל. והעלול הנברא אי אפשר לו בלא עילה כלל, ולכך אם אין עירה אין חוכמה. כי זה עצם העירה כאשר האדם הוא עלול אל העילה, כמו שהתבהר עוד עניין זה בהמשך פה, בכל השער הזה. ואם אין עלול ראשון מן השם יתברך, אין כאן חוכמה, כי החוכמה הוא עלול הראשון. וכך אם אין חוכמה אין עירה, במה שהחוכמה ראוי שתהיה עלול ראשון. ואם אין חוכמה, אין כאן עלול ראשון, ולכך אלו שניהם כמו דבר אחד. כי במה שהחוכמה הוא עלול ראשון, ועלול יש עליו עירת העילה, הרי אלו שניהם כמו דבר אחד, ואם אין אחד לא נמצא השני, וזהו תחילה חוכמה עירת השם. אז אנחנו מסבירים קצת את דברי המהר"ל. מה זה מושג העירה? ומה זה מושג החוכמה? זאת אומרת המהר"ל, ככה אנחנו מנסים להסביר את דברי המהר"ל. הקדוש ברוך הוא, הוא העילה לכל המציאות החיים, לכל הופעות החיים שיש בעולם שלנו. והקדוש ברוך הוא כבורא, כן, כבורא יש את נקודת הבריאה, הקדוש ברוך הוא, מהעילה יש עלול. עכשיו, העולם שלנו הוא עולם כזה ש... נכון שהקדוש ברוך הוא העילה הראשונה, ויש עלול ראשון, כלומר, יש איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ברגע הראשון, בשנייה הראשונה, אבל העולם שלנו הוא גם עולם שהולך ומתפתח, הולך ונהיה עצמאי, כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא בורא את העולם בצורה כזאת שהוא נותן לעולם יכולת להיות עצמאי, יכולת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת שהוא יכול להתפתח. וההתפתחות של כל המציאות היא התפתחות שהאור האלוקי הולך ומתפשט עוד. ועוד מתפשט, ועוד מתפשט, ועוד מתפשט. כשהתהליך הוא כזה, שככל שיש יותר התפשטות של האור האלוקי, ככה האור האלוקי הולך ופוחת בהתפשטות שלו. כלומר, זה ברור שבנקודה הראשונה, אז האור האלוקי הוא מופיע בצורה התרכיזית, הוא שמה... יש, כן, בראשית ברא אלוקים, כן, יש אור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, והאור הראשון הזה, תמון, זה עולם שהוא מלא, כן, הופעה של האור האלוקי. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה בבריאת עולם, כשהעולם, המשמעות של העולם, זה שהעולם, שהאור האלוקי ילך, ויתפשט, וההתפשטות היא בנויה בצורה כזאת שככל שהעולם מתפשט יותר, אז ככה האור האלוקי הולך ונעלם ממנו, לכן קוראים לו עולם, שהאור האלוקי הוא נמצא כל הזמן, אבל ככל שהעולם מתפשט יותר, אז האור האלוקי הוא כמוס יותר ויותר קשה למצוא אותו, קשה יותר להיפגש בו. זה בריאת העולם. אז מהי הפעולה? מהי הפעולה של יראת שמיים? וממילא גם אנחנו נסביר למה זה קשור לעניין של החוכמה. העניין של מידת יראת שמיים היא לחזור לאיזשהו מקום ראשוני כזה, ששם עוד העולם לא, האור עוד לא התפשט. לחזור לנקודה הראשונית, לעלול הראשון, בעלול הראשון, כל האור של העילה היה בצורה תרכיזית בעלול הראשון. העלול הראשון, אחרי כן מהעלול הראשון יש עלול שני, ומהעלול השני יש עלול שלישי, ומהעלול השלישי יש עלול רביעי. יש התרחבות של האור האלוקי, כן, הופעה מורכבת של האור האלוקי.
הנתיב הזה, או המושג של יראת שמיים, אומר המהר"ל, מה הוא? לחזור לנקודה הראשונית הזאת, ששם עוד העולם עוד לא התפשט, עוד לא, כן, לא גילה הרבה הרבה כוחות, חוזרים לנקודה הראשונית של בריאת העולם. חוזרים לנקודת הראשית, כן, בראשית ברא. זה העבודה שהם צריכים לעשות בנתיב היראה, בנתיב יראת השם. לחזור לנקודה הראשונה שהייתה בתחילת בריאת העולם. אז אומר המהר"ל, אם זו ההבנה שלנו, שזה העניין של היראה, שהיראה זה שהעלול הוא חוזר אל העילה, העלול הוא מבטל בעצם את ההתפשטות, והוא מבטל את זה שהקדוש ברוך הוא בורא אותנו, ואנחנו נהפכים להיות נבראים, ואנחנו בעצם לא רוצים להיות כל כך נבראים, אנחנו רוצים להפסיק את ההתפשטות הזאת, ואנחנו רוצים שוב לחזור אל הבורא, אנחנו צריכים לחזור אל תפילת ערבית, אני רואה.